השיעור שנלמד הערב יהיה לעילוי נשמתו של רבי מנחם יצחק בן יעקב ישראל זיכרונו לברכה, אביו של ידידנו היקר, מעמיד תורה, עוסק בענייני צדקה וחסד, הנרי אורלינסקי, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו ושנותיו. אביו זיכרונו לברכה, אחד ממעלותיו שהאמין כל דבר שנעשה איתו וסביבו זוהי השגחה פרטית, את זה הוא השתדל להעניק לכל משפחתו, שבעצם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, בכל זמן, בכל שעה, ואם מתבוננים רואים אותו והוא מקשיב ושומע, שיהיה באמת מליץ יושר על כל משפחתו, והדברים שנלמד יהיו לעילוי נשמתו. כי תצא למלחמה על אויביך וראית ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו וראית בשביה שתפרת תואר וחשקת בו ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומחור לא תמכרנה בכסף לא תתאמר בה תחת אשר ניתה. הפרשה שלנו פותחת בדיני אשת יפת תואר. בחז"ל במקומות שונים דורשים את הפרשה הזאת לא רק כפשוטה, שיוצאים למלחמה אחד החיילים רואה תוך כדי המלחמה אשת יפת תואר, הוא רוצה לשאת אותה והתורה מלמדת אותו בה בדיוק התהליך שעליו לעשות עם אותה אשת יפת תואר, אלא חז"ל דורשים את הפסוקים האלו ביחס לחודש אלול. כי דבר מעניין הוא שמאוד מאוד חשוב לזכור, השם אלול זה שם שעלה איתנו מבבל. עד אז, עד חורבן הבית, אין שמות לחודשים. לכל חודש יש מספר. החודש השני, החודש השביעי וכך הלאה. השמות של החודשים, הבאנו אותם איתנו מבבל. בכל זאת, חודש אלול הוא חודש שבתנך יש עליו הרבה מאוד רמזים יותר מכל חודש אחר. למשל, אלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, פסוק משיר השירים. אלול, ראשי תיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים, פסוק ממגילת אסתר. אלול, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב. זריך, את לבבך ואת לבב, ראשי תיבות אלול, פסוק מהתורה. וככה יש הרבה מאוד מאוד רמזים לחודש אלול. וכל זה למה? כי חז"ל אומרים לנו, די לחכימא ברמיזא. אם חכמים מדברים ברמזים. פירוש הדבר, התורה באה ואומרת, הנה פה יש רמז לחודש אלול, פה יש עוד רמז. מה עושים עם הרמז? אתה מספיק חכם אם אתה רוצה לדעת מה זה בא ללמד. זה התורה משאירה לנו. זה התורה רוצה שאנחנו בעצמנו מכל רמז נלמד עוד איזושהי התבוננות שקשורה לחודש אלול. אז גם הפרשה שלנו, כמו כל הפרשות של חודש אלול בתורה, יש בהם תמיד רמזים לחודש אלול. וכאן, הנה, נאמר באור החיים הקדוש על כל הפרשה של אשת יפת תואר בקטע השני, ובדרך רמז תתבהר הפרשה על זה הדרך. הנה כל בניין העולם וקיומו תלוי במעשי עם בני ישראל. אם יטיבו דרכיהם הרעים, העולם יהיה קיים. וישמחו השמיים ותגל הארץ. גם השם אלוקינו ישמח ויגל בנו. ויושר דרכם של ישראל תלוי בניצחון יצר הרע. עד כאן. כמה שאנחנו מתגברים על יצרה, טוב לנו וטוב לעולם כולו. ובא כתוב להעיר האדם, כי ביציאתו מהעולם העליון לבוא לעולם הזה, כשאדם יורד פה לעולם הזה, יהיה מוכן למלחמה. כי לא יחשוב שאין צריך התגברות לניצחון הזה. עד רבה, לזו יקרה מלחמה, כמו שכתוב איזה גיבור הכובש את יצרו, שאין גבורה גדולה מזו, ולזה אמר, מה כתוב בפסוק? כי תצא למלחמה, בפתח, תחת הלמד, פירוש הדבר, כי תצא למלחמה, הכוונה היא למלחמה הגדולה. מהי אותה מלחמה הגדולה? המלחמה עם עצמנו. לעשות את הטוב ולהתרחק מהרע. וכאן כותב לנו אור החיים הקדוש. אז הנשמה היא בעצם האשת יפת תואר. והוא אמרו והסירה את שמלת שוויה מעליה, פירוש שקנתה בשוויתה במקום תמה, זה הנשמה, וזה יהיה על מירוק החטאים ודרכי התשובה והכנת הדעת מול אלוקי ישראל ברוך הוא, ויבחר מקום מושב לבית מיוחד לישראל, כן, והבטא אל תוך ביתך, את אותה יפת תואר, את הנשמה, האדם מביא לתוך ביתו, מה זה ביתו? בית המדרש, והוא אמרו וישבה בביתך, ותתוודא בבכי על אשר מעלה באביה ובאמא. מי זה אביה? הקדוש ברוך הוא. מי זה אמא? כנסת ישראל. כמה זמן? ירח ימים. זה שיעור מספיק לתשובה, או ירמוז לחודש כדי לעשות קו המיוחד לתשובה, שהוא חודש אלול. אז אותה נשמה שנאמר עליה ובכתה את אביה ואת אמא, אביה זה הקדוש ברוך הוא, אמא זה עם ישראל, כמה זמן אותה נשמה בוכה? ירח ימים. ירח, כמה זה ירח? חודש. אותו דבר כותב לנו בעל ספר יסוד ושורש העבודה בקטע השלישי. הרבה ספרים כתבו רמזים על התעוררות חודש אלול. ובזוהר החדש כתוב ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, הכוונה היא חודש אלול. והאריזל גם כן כתב ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, את אביה זה הקדוש ברוך הוא ואת אמה זו כנסת ישראל. יבכה האדם ויתחנה לפני השם ירח ימים, הוא חודש אלול, שאמה ימי רחמים ורצון. וכבר פשב בכל תפוצות ישראל, וישימיה לחוק ולמשפט עד היום הזה, לעורר ליבם בחודש הזה, לתורה, לתעודה, להתמיד בלימוד ביותר, להתענות לפעמים תענית נדבה, לקום בחצות הלילה, להודות להשם, לדבול במקום טהרה, קודם שחרית, ולהרבות בצדקה, כל הדברים המיוחדים שעושים בחודש אלול. אז הנה לנו כמה דוגמאות בחזל, שהפסוק ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, הכוונה היא רמז בחודש אלול, חודש של תפילה, של צדקה, של עבודת השם. שאלתנו הראשונה היא, מדוע הרמז לחודש אלול בפרשת אשת יפת תואר מופיע לא כחודש אלא כירח? ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, למה לא כתוב חודש ימים כמו שכתוב ברוב התורה בתנך? חודש. אז מדוע דווקא כאן לחודש קוראים ירח ימים ולא כמו שבדרך כלל קוראים חודש? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, דבר מעניין מאוד, בהמשך הפרשה נאמר בקטע הרביעי, לא תהיה קדשה בבנות ישראל ולא יהיה קדש בבני ישראל, זאת אומרת שלא יתעסקו בזנות, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך לכל נדר כי תואבת השם אלוקיך גם שניהם. פירוש הדבר, אם אדם יש לו כסף שהוא קיבל מזנות והוא רוצה בכסף הזה, או האישה רוצה בכסף הזה לקנות מה? קורבן בשום פנים ואופן. תועבת השם אלוקיך. אבל לא רק זה, גם אם אדם יש לו חנות שבה הוא מוכר כלבים, מוכר כלבים, וזה הפרנסה שלו, והוא קיבל כסף עבור הכלבים, בכסף הזה הוא לא יכול לקנות קורבן. על זה נאמר תועבת השם אלוקיך. למה? דווקא לכלבים יש יחס מאוד מיוחד בתורה. מה התורה אומרת לנו על הכלבים? אם לאדם יש נבלה או טרפה לכלב, תשליחון אותו. הכלבים דווקא עזרו לנו. לא יחרץ כלב לשונו. התורה מתייחסת אליהם באופן מיוחד. אז אם אדם מוכר ארנבות, או שפנים, או חתולים, או כל בעלי חיים אחרים, וזה הפרנסה שלו, בכסף הזה הוא יכול לקנות קורבן? אין עם זה בעיה? אבל אם הוא מוכר מה? כלבים? תועבת השם אלוקיך. למה? מה פתאום? אני מבין, כסף שבא מזנות, זה ברור לכל. אבל כסף שבא מכלבים? עד הרבה ועד הרבה. כלבים יש סטטוס מיוחד. זורקים לכלבים, לכלב תשליחו נוטות, הנבלות, הטרפות. אז מדוע אסור להביא קורבן שנקנה על ידי מחירת כלב? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית. נאמר בהמשך הפרשה, בקטע החמישי, כי תקצור קצירך בשדך ושכחת עומר בשדה. אדם עובד בשדה, שכח מה שהוא אסף, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. מעניין מאוד באה התורה ואומרת, אם יהודי משאיר בשדה כי הוא שכח עומר, קצת חיטה, והוא לא חוזר לקחת את זה, הוא זוכה בברכה, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. זה לא נאמר על הרבה מצוות. כל מה שתעשה, כל מה שיהיה לך ברוחניות, בגשמיות, הכל יהיה מלא מלא ברכה, ברכת השם. ומה שאני לא מבין זה את המצווה של שכחה. איך ייתכן שהאדם מקיים מצווה בשעה שהוא שוכח? גם אם אנחנו אומרים מצוות לא צריכות כוונה, לא צריכות כוונה, העיקר אדם עשה את המצווה, אבל הוא יודע שהוא עושה מצווה. כאן הוא שכח, ומה קרה? ואחר כך הוא נזכר, והוא לא הולך לקחת את זה, אז הוא זוכה לכזאת ברכה גדולה. כמה הוא כבר שכח? קצת. אז הוא לא לוקח את זה. אז למה הוא זוכה לכזאת ברכה גדולה? ובכלל, איך אפשר לומר על מצווה או חלק של מצווה כשהיא נעשית? המצווה הזאת הרי נוצרת על ידי מה? שמה קרה בהתחלה? הוא שכח. נכון, הוא נזכר אחר כך ולא הולך לקחת, אבל הכל מתחיל מזה שהוא מה? שכח. אם המצווה מתחילה מזה שהוא שכח, איך אפשר לקיים מצווה שבאה על ידי שכחה? כשאדם שכח, אז הוא לא ברדה. אז איך אפשר לעשות את המצווה? זוהי שאלתנו השלישית. שאלה רביעית ואחרונה. נאמר בקטע השביעי, בפרשת המועדות, בפרשת אמור, שהתורה מלמדת אותנו את דיני כל המועדים, אז לפני שהתורה מגיעה לראש השנה, נאמר בקטע השביעי, ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. ואז וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, ויקרבתם משל השם וכו' וכו'. אבל באמצע פרשת המועדות, התורה מלמדת לנו מה זה פסח, מה זה ספירת העומר, מה זה שבועות, ועכשיו ראש השנה ויום כיפור וסוכות באמצע, פתאום התורה מלמדת אותנו לא לשכוח להשאיר פאה בשדה. מה זה עושה באמצע פרשת מועדות? והשאלה היא עוד יותר חזקה, כי בפרשת קדושים, בפרשה לפני פרשת אמור, נאמר, את המצווה הזאת מופיעה מילה במילה. הנה בקטע השמיני. ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאת שדך לקצור. ולקט קצירך לא תלקט. זה כבר מופיע בפרשת קדושים. אז למה התורה פרשה אחרי זה מיד כותבת את זה עוד פעם באמצע פרשת המועדות? באים חז"ל ואומרים לנו, מהי הסיבה? למה זה מופיע באמצע פרשת המועדות? ובדיוק לפני שמלמדים אותנו על ראש השנה, הנה בקטע התשיעי נאמר במדרש, בחודש השביעי באחד לחודש. רבי נחמן פתח, ואתה אל תירא עבדי יעקב. מדבר ביעקב דכתיב היה חלום והנה סולם מוצב ארצה. אמר רב שאול בן נחמן, אלו שרי אומות העולם. מלמד שראה הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו באותו לילה גדול, בלילה האחרון בארץ ישראל, שיש לו את החלום הגדול עם המלאכים שעולים ויורדים, הוא ראה את שרו של בבל עולה ויורד, שרו של יוון עולה ויורד, של אדום עולה ויורד. באותה שעה נתיירה יעקב אבינו ואמר, שמה אין לזה ירידה, הם עולים עולים, אולי הם לא ירדו. אמר הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירא, כמה שהוא עולה אני מוריד אותו. ויותר אומרים חז"ל, הנה בקטע התשיעי בהמשך, רבי ברכיה ורבי חלבו ורבי שמעון בר יוחאי בשם רבי מאיר מלמד שהראה ליעקב שרו של בבל עולה ויורד, של מדי עולה ויורד, יוון עולה ויורד. אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, נו אף אתה תעלה. באותה שעה נתיירה יעקב אבינו, אמר, שם חס ושלום, כשם שלהינו ירידה אף לי כן. אם כולם עולים 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 ואחר כך יורדים, גם יקרה לי אותו דבר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירא, אם אתה עולה אין לך ירידה עולמית. לא האמין ולא עלה. אין לנו בזה הבנה בדיוק מה כתוב כאן, אבל זה מה שכתוב, על יעקב אבינו לא האמין ולא עלה. אמר רבי ברכיה ורבי חלבה בשם רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר היה דורש בכל זאת חטו עוד ולא האמינו בנפלאותיו, זה אבינו יעקב שלא האמין ולא עלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית עוד לא ירדת, עכשיו שלא האמנת ולא עלית, עתידים בניך שיהיו משתעבדים בארבע מלכויות בעולם הזה, במיסים, ארנוניות, נזמיות, גלגוליות, זאת אומרת יש שעבוד מלכויות. באותה שעה נתיירה יעקב, אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יכול לעולם נהיה משועבדים לעולם לגויים, לאומות העולם? אמר לו, אל תחת ישראל, כי אני מושיעך מרחוק, אני אגאל אותך. באומות העולם מה אני הולך לעשות איתם? אני מדלה כמה שורות, אני הולך לחלות אותם, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר ידחתיך שמה. למה? אומות העולם מחלים שדותיהם, לא משאירים פאה, אני מחלה אותך, אותם, ואותך לא אעשה חלה, אני אותך לא מחלה, כי ישראל משאירים פאה. מה כתוב כאן בדברי חז"ל? כתוב כאן בדברי חז"ל שהסיבה שדיני פאה מופיעים בתורה באמצע פרשת המועדות לפני ראש השנה, ללמד אותנו שהמפתח לזכות בדין זה להשאיר פאה בשדה. זה המפתח לזכות בדין. שאלתנו הרביעית והאחרונה, מה הקשר בין מצוות פאה, שהיא מצווה חשובה, לתת לעניים חלק מהפירות, מהירקות, לזכייה בדין? אלה הם ארבעת השאלות. איך על ידי שאדם משאיר פאה, הוא זוכה בדין? זה המפתח לזכות בדין, איך? מה זה קשור אחד לשני? אלה הם השאלות, ובסייעתא דשמיא הגדולה מאוד, נראה פה דבר פלאי, פלאי, פלאי פלאים. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, פרשת אשת יפת תואר שנמצאת בתחילת פרשת כי תצא, נדרשת בחז"ל על חודש אלול. והשאלה היא, מדוע אותה נשמה שנקראת יפת תואר בדברי חז"ל, שהיא בוכה על אביה ואימה, היא בוכה שהתרחקה מבורא עולם ומעם ישראל, נאמר ובכתה את אביה ואת אימה ירח ימים. למה כתוב ירח ימים ולא כתוב מה? חודש ימים, כמו שכתוב ברוב התורה. שאלה ראשונה. שאלה נוספת, מדוע אי אפשר להביא קורבן מכסף שהאדם קיבל על מכירת כלב, כפי שנאמר, ומחיר כלב בית השם אלוקיך לא תביא, כי תאהבת השם אלוקיך. שאלה שלישית, מהו ההסבר למצוות שכחה? איך מצווה יכולה להיווצר על ידי שהאדם שוכח? הרי אם האדם שוכח, זה בכלל בלידה. בלידה אתם בכלל חיוב למצווה. ושאלה רביעית ואחרונה, איך על ידי מצוות פאה, שהאדם משאיר בקצה השדה, זוכים בדין? אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. פילי פלאים. בתז, בשולחן ערוך, אור החיים, בסימן קוף קף זין, בסוף הלכות תפילה, נאמר דבר מאוד מעניין. כל פעם שאנחנו מתפללים תפילת תחנון, נפילת אפיים, אחרי שנוהגים לומר לפי חלק מהנוסחאות שלוש פעמים שומר ישראל, שומר ישראל, מה נאמר מיד אחרי זה? המתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים. אומר התז שהוא מצא בסידור נוסח אחר, מתרצה ברחמים ומתפתה בתחנונים. הנה בקטע העשירי, בנוסח שלנו מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים, אבל בדפוס חדש כתוב ומתפתה בתחנונים. הקדוש ברוך הוא מתפתה. מתפתה? מה זה מתפתה? סדוס, כן? מתפתה מלשון פיתוי, כמו כי יפתה איש נערה. ואומר על זה התז, והוא שלא קדים, כמו שכתב הרמב"ן בפרשת משפטים, כי יפתה פיתוי הוא על דבר שקר. לא ייתכן להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מתפתה, שאנחנו מפתים אותו. לא ייתכן. הנה הפסוק בקטע 11, כתוב וכי יפתה איש בתולה אשר לא הורס ושכב עמה, מאור עמה ארנה לו לאישה, צריך להתחתן איתה, ואם האין עם האין אביה לתתה לו, כסף ישקול כמו הרבה תולות, הוא משלם כנס. אומר רש"י, כי יפתה בקטע 12 מדבר על ליבה עד ששומעת לה, משכנע אותה, וזה התרגום של יפתה, שידול. לשדל מישהו זה מילה בארמית, ובעברית זה פיתוי. זה רש"י. אומר על זה הרמב"ן בקטע ה-13, הוא מביא את דברי רש"י, ואז בשורה הרביעית הוא כותב ואינו נכון. למה? כדי לעשות קו. אבל עניין הפיתוי הטיית רצון בשקר. מה זה הוא מפתה נערה? הוא משקר, הוא אומר דברים לא נכונים, והיא חושבת שזה נכון, ואז היא הולכת איתו. אותו דבר, אדם מפתה מישהו לעשות איזה עסק, איזה ביזנס, זה לא נכון, זה שקר, זה בכלל לא מתחיל, הוא מצליח לפתות אותו, לשקר בצורה כזאת, שהוא חושב שהכל אמת, ויהיה פה דבר פילי פילי פלאים, דבר נפלא, בסוף יתברר שהוא איבד את הכל, רמאי, גנב, שקרן. אז לכן אומר הרמב"ן, לא ייתכן שאנחנו נשתמש עם המילה מתרצה ברחמים ומתפתה בתחנונים, שאנחנו מפתים סדוס, אנחנו מפתים את הקדוש ברוך הוא. לא ייתכן, כך אומר הרמב"ן, מביא אותו התז. ברור. ולכן כפי שאנחנו רואים בסידורים שלנו, מה כתוב? מתפתה, מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים. עד כאן דברי התז. וכאן יש דבר מאוד לא מובן, כי כשאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, מה אנחנו אומרים אחרי תקיעת שופר בקטע 14? נאמר, וכל אחד אומר את הפסוק הזה, פסוק, פסוק ביחד עם, עם הבעל תוקע, עם השליח ציבור, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעלכון. אומר על זה המדרש בילקוט שמעוני בקטע ה-15, אמר רב הושעיה, כתיב אשרי העם יודעי תרועה, אנחנו יודעים לתקוע בשופר, או, דבר נפלא. שואלים חז"ל, ואומות העולם אינם יודעים להריע? אומות העולם אין להם שופר, אין להם קרנות, הם גם יכולים לתקוע בשופר. מה זה כל כך מיוחד שאנחנו יודעים לתקוע בשופר? אומרים חז"ל כדי לעשות קו, אלא אשרי העם שיודעים לפתות את בוראם בתרועה. מה אנחנו עושים עם השופר? מפתים את הקדוש ברוך הוא. מתי? בחודש השביעי. לא יאומן. תקיעת שופר, שזה המצווה מדאורייתא בראש השנה. יהודי יש לו אפשרות ללכת לבית כנסת 1,000 איש. בעל תפילה בלתי רגיל. מי שמתפלל שם מתרומם בצורה מיוחדת. אבל אין שם שופר. ובמקום אחר אין עניין. אבל יש יהודי שיודע לתקוע בשופר, לאיפה הולכים? לאיפה הולכים? ליהודי שיודע לתקוע בשופר. זה דאורייתא. ומה זה כל תקיעת שופר? אנחנו מפתים. אשרי העם שיודעים לפתות את בוראם. איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי לפתות זה גנאי. לפתות זה שקר. מה, אנחנו משקרים את הקדוש ברוך הוא? משקרים אותו? מה התשובה? מה ההסבר לזה? פלאי פלאים, שלמה המלך, החכם מכל אדם, בספר משלי, בכל ספר שהוא כתב, תמיד מלמד אותנו, חוכמת חיים, אורחות חיים, נאמר בקטע ה-16, במשלי, שוחד מחיק רשע ייקח. שהרשע בא לקורט, בא לבית המשפט, הוא בא עם כסף, עם שוחד. יש לו את זה בחק, יש לו את זה בכיס. ומה הוא עושה עם זה? להטות אורחות משפט. האדם בא עם השוחד, נותן את זה לשופט, קצת מפה, קצת משם, ואז מה עושה השופט? הוא מטה. השופט מטה את, את הדין. שוחד מחק רשע ייקח, שוחד בא מהרשע, ומה עושה עם זה? להטות אורחות משפט. זה הסבר פשוט. ברשי, ותראו מה כותב רשי בקטע ה-17. שוחד מחק רשע ייקח, הקדוש ברוך הוא מקבל דברי הכנעה ופיוס מחק הרשעים. כלומר, בסתר, בינו לבינם, הקדוש ברוך הוא מקבל שוחד מהרשעים בשקט. אנשים כולם חושבים, הוא רשע, מה הוא עושה, עבירות? אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא בוא, בשקט, בינינו, אתה בסדר גמור, אל תדאג, הכל 100%, להטות אורחות משפט, להפוך דינו מרעה לטובה. לא יאומן. אומר לנו רשי, הקדוש ברוך הוא מקבל שוחד מהרשע, שוחד מהרשע, להטות את המשפט שלו, לא לחייב את הרשע, אלא לזכות אותו. איפה רשי ראה את זה? הנה, במדרש בתהילים, בקטע ה-18, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה שאתה תהיה השופט שלי. אתה, מלפניך משפטי יצא. אמר רבי לוי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, על חינם עשיתי סנהדרין? לך ודון לפניהם. מה, אתה רוצה שאני אהיה השופט? הרי אמרתי בתורה שיהיה סנהדרין, וכל שאלה שיש וכל דין שיש הולכים לפני מי? סנהדרין. אמר לו דוד, ריבונו של עולם, כתבת בתורה ושוחד לא תיקח, והם מתיירים לקח שוחד ולדון אותי. אני לא רוצה שהסנהדרין יהיו הדיינים. למה? כי כתבת בתורה שאסור לקחת שוחד והם לא לוקחים, אז אני לא בטוח שאני אצא זכאי בדין. אבל אתה, ריבונו של עולם, נוטל שוחד מן הרשעים בעולם הזה. תשובה, איזה שוחד? תשובה ומעשים טובים ותפילה. לכן מלפניך משפטי אצלי, אני רוצה שאתה תהיה הדיין. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, עד ששערי תפילה פתוחים, עשו תפילה ותשובה, שאני נוטל שוחד בעולם הזה. אבל כשאני יושב בדין לעולם הבא, אני נוטל שוחד, שנאמר לא יישא פני כל כופר, ולא יובה כי תרבה שוחד. לפיכך אמר, תודיעני אור החיים, אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, פלאי פלאים. חזם מלמדים אותנו, בורא עולם מקבל שוחד. איזה שוחד? תשובה, מעשים טובים, תפילה. האדם יכול ללכת לבית דין רגיל, נגיד לו, תשמע, זהו, אין מה לעשות, גילתי, אתה השם. בא הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, בוא נראה מה אתה עושה. אתה באמת מתפלל, באמת עושה מעשים טובים, זה בסדר. אולי יחשבו שאתה עוד רשע. בינינו זה כבר מסודר, אני כבר דן אותך לזכות. אז הנה, זה שוחד שהקדוש ברוך הוא מקבל, וזה הדרך שאנחנו יכולים לפתות את הקדוש ברוך הוא, לפתות אותו. ולכן אותם סידורים שכתוב בהם מתרצה ברחמים ומתפתה בתחנונים, זה לא דבר שאסור חס וחלילה להגיד. כן, אפשר לפתות את הקדוש ברוך הוא, כפי שחזם מלמדים אותנו. אם השופר גם מפתים את הקדוש ברוך הוא, על ידי תפילה, מצוות ומעשים טובים. אם ככה, פילי פלאים. איך באמת אדם יכול להגיע להרגשה הזאת, שהוא באמת יכול לפתות את הקדוש ברוך הוא? איך? איך? כאן באה מצוות שכחה ומצוות פאה. פירוש הדבר, שאדם נותן תרומות לכהנים, תרומה גדולה או ראשית הגז, כל מתנות כהונה. למה נותנים את זה לכהנים? אז רגילים לומר, כי אין להם חלק ונחלה בישראל, אז אנחנו נותנים להם. ולמה נותנים מתנות עניים? כי הוא עני. אז אם הוא כל כך עני, ונותנים לו כבר פירות, לא יותר יפה לשלוח לו איזה ארגז הביתה? עם פירות? עם ירקות? או להביא את זה לבית כנסת, וכל העניים יבואו פה פעם בשבוע, וכל אחד ייקח ארגז יותר מכובד. הוא צריך לחכות לי בשדה? הוא מגיע ב-10 בבוקר, ב-9 בבוקר, הוא שואל אותי, עם עוד 20 עניים, בעל הבית, איפה השארת פאה? איפה אתה משאיר פאה? באיזה צד? אני אומר לו, אני עכשיו לא יכול להחליט. אחרי הצהריים אני אחליט. אז הוא מחכה עד אחרי הצהריים, עם עוד עניים, ואז אני מחליט בצד הזה. וכולם רצים, ושכולם רצים לקחת כמה פירות, או כמה ירקות, כל אחד יודע בדיוק מה קורה, אחד דוחף את השני. זה יפה. מגיע לעני שנעשה לו דבר כזה? לא, לא. התשובה היא פילי פלאים. כשנותנים תרומות לכהנים, זה לא נותנים טקס, לא משלמים מיסים. אני מראה שום דבר לא מתחיל איתי. כשנותנים מתנות עניים, זה לא שאני נותן לו. אם אני נותן לו, אני צריך לתת לו את זה בבית, לשלוח לו ארגז, לכבד אותו. אני לא נותן לו, זה לא שלי, זה שלו. אני יכול להחליט איזה צד, אבל אחרי שהחלטתי, הצד הזה הוא שלו. הוא בא לקחת את שלו, לכן הוא בא לשדה. פירוש הדבר ששום דבר לא נגמר איתי. כשאדם חי חיים כאלה, בטרם כל יציר נברא, זה הקדוש ברוך הוא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. אז מה עכשיו? אזי מלך שמו נקרא. שום דבר לא מתחיל ולא נגמר איתי. איך האדם מגיע להרגשה כזאת? איך האדם יודע אם הוא מרגיש שזה זה באמת? מצוות שכחה. כי מהו האינסטינקט של כל אדם? אדם קונה דבר, משלם על זה הרבה כסף, והוא משלם, הוא בא לשלם בקש, במזומן, והאדם שמקבל את הכסף, המוכר, נתן לו עודף. רק בעודף הוא התבלבל צד, והוא נתן לו פחות 4 שקלים. פחות 2 דולר. האדם לוקח את הקבלה, את הרסית, עם העודף שהוא קיבל, מתחיל ללכת, ואז הוא מסתכל, הוא רואה שהוא לא קיבל בדיוק את מה שמגיע לו. חסר איזה דולר או כמה שקלים. מה הוא עושה? מה האינסטינקט של כל אחד? הוא נמצא קרוב להיות, סליחה, יש פה טעות. אז בודקים, סליחה, טעיתי, בבקשה, קח עוד דולר. קנית עכשיו דבר שעולה כל כך הרבה, עוד דולר, ושזה אתה חוזר, עוד שקל. התשובה היא, האינסטינקט של האדם, דבר שלו ומגיע לו, וזה בלי תרחה, למה לא לקבל את זה? כשהאדם שכח בשדה עומר סעורים, אדם שכח בשדה חיטה, הוא שכח, פתאום הוא נזכר, אוי שכחתי. אז מה האינסטינקט? להסתכל אחורנית, לראות מה שכחתי וללכת ולקחת את זה. אבל ברגע שהאדם אומר לעצמו, אוי שכחתי, נזכרתי, נזכרתי, יש משהו בשדה שלא לקחתי, והוא לא מסתובב לראות, והוא לא הולך לקחת את זה, מה זה אומר? למה הוא לא מסתובב לראות? למה הוא לא הולך לקחת? כי שום דבר לא מתחיל ולא נגמר איתי. זה לא מתחיל ונגמר איתי, אז אני לא הולך לקחת את זה. כשאדם עובר את הטסט, את הבחינה הזאת של שכחה, זה המפתח. זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה ראש השנה. זה המפתח לזכות בדין. אצל אומות העולם אין דבר כזה. אומות העולם מחלים שדותיהם. אומר בורא עולם, אני מחלה אותם. ישראל לא מחלים שדותיהם. משאירים את הפאה. מבינים ששום דבר לא נגמר איתם. שום דבר לא מתחיל איתם. זה המפתח. אם ככה, אז כמה נפלא הדבר. כשאנחנו נופלים בתפילת החנון, נפילת אפיים. למה מורידים את הראש בנפילת אפיים לפי חלק מהמנהגים? למה? אומר לנו רבינו בחיי בקטע 21 על הפסוק בפרשת קורח, ויפלו על פניהם להתפלל מכאן לנפילת אפיים. ודע כי עניין נפילת אפיים בתפילה יש בה שלוש כוונות: א', מורה שכינה, ב', להראות צער והכנעה, ג', להראות אסירת חושיו וביטול הרגשותיו. זאת אומרת שאדם את כל הסנסים, כל החושים שלו נותן לקדוש ברוך הוא. האחת למורה שכינה, כדי שאדם יהיה לו בושה וצניעות. אני מדלג, השנית להראות צער והכנעה, והוא כהנופל על פניו מצטער ונכנע, הוא מרגיש עניו, והכנעה מעיקרי התשובה, ואז תפילתו מקובלת והקדוש ברוך הוא חושש על צערו וממלא שאלתו. והשלישית, להראות אסירת חושיו וביטול הרגשותיו, והוא כי הנופל על פניו מכסה עיניו, סותם פיו, והוא מסכים במחשבתו שאינו רואה נזקו ותועלתו, ואינו יודע דרכו וענייניו, ואין בידו להפיק רצונו אם אין הקדוש ברוך הוא מסכים על ידו. זאת אומרת, כשאדם מתכופף ומכסה את הפנים, אז מה קורה לו? הוא לא רואה, הוא גם לפעמים אולי לא שומע, הוא גם לא חושב. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, כל מה שאני עושה הקדוש ברוך הוא, זה לא כי אני ראיתי, כי אני מבין, לא, כי אתה נתת לי את השכל לראות, את השכל להבין, את העיניים לראות, את האוזניים לשמוע בצורה הנכונה. ב-40 יום האלה, משה רבינו, שנמצא בהר סיני, מה הוא אומר? ואת נפל לפני השם. המפתח של ה-40 יום, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, זה שאדם באמת מרגיש עניו, שאדם באמת מרגיש שזה לא הוא, שהקדוש ברוך הוא נותן הכל. אם ככה, פלאי פלאים. עכשיו אנחנו מבינים בצורה נפלאה ביותר למה האדם לא יכול להביא קורבן מכסף שהוא קיבל עבור מכירת כלב. שאלנו למה? אדרבה, לכלבים יש מעלה מיוחדת. אומר לנו ספר החינוך, מה זה קורבן? שאדם מביא קורבן, מה הוא צריך להרגיש? זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי. כל מה שקורה בקורבן היה צריך להיות במי?
באדם עצמו. הנה בקטע ה-22 אומר ספר החינוך בפרשה שלנו מצווה קופה עין א', וגם מחיר כלב, כי הקורבן יביא האדם לכפרה שקורבנו נשחד ונותח לנתחים, וראוי לו לבעל הקורבן לחשוב שהיה ראוי לעשות לו כן בגופו על דבר חטאו. היה ראוי שהאדם יקבל את זה, אם לא שחס את השם יתברך היה עליו לקח ממנו כופר קצת ממונו ואת הקורבן. עכשיו מה קורה כשאדם קנה את הקורבן במה? מכסף שהוא מחר כלב. כלבים נאמר עליהם, אומר לנו החינוך, והכלבים ידוע שהם עזי נפש, אלה חיות עזי נפש, השמה מתוך חושבו בהם ובטבעם החזק תחזק נפשו ויקשה אורפו מינחם על חטאיו כאשר ראוי לו. אם האדם יקנה קורבן בכסף שהוא קיבל עבור מכירת כלב, אולי תוך כדי הקורבן הוא יחשוב על הכלב שהוא מכר, הוא מכר אותו במספיק כסף, הוא עשה דיל טוב, הוא לא עשה עסקה טובה, זה בסדר, זה לא בסדר, ואז אם הוא יחשוב על אותו כלב שהוא מכר, אז אולי זה יעורר בו קצת איגו, קצת גאווה, קצת תקיפות, ולא יהיה לו את הענבה. אם אין לו את הענבה, אז גם אין לו את מה? את התשובה השלמה. אם ככה, פלאי, פלאי, פלאי פלאים. עכשיו מבינים טוב מאוד למה כתוב ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. שאלנו למה ירח ולא חודש, לאוזן שומעת. כותב לנו הלבוש מרבותינו הקדמונים באבן העזר, כשאדם כותב כתובה, חותם על כתובה, או הכתובה של כל אחד מאיתנו, מה כתוב בכתובה? למשל היום, כן, בשלישי בשבת, שישה ימים לחודש אלול, כך מתחילה הכתובה. שכותבים גט, אז מה כותבים? שלישי בשבת, שישה ימים לירח אלול. בכתובה כותבים חודש, בגט כותבים ירח. למה אומר הלבוש? כי כתוב בפרשה שלנו, כי ייקח איש אישה חדשה. כשאדם מתחתן זה חידוש, זה התלהבות, זה חידוש, אישה חדשה. מצד שני כתוב בפרשת וזאת הברכה, ומנגד גרש ירחים. ומנגד גרש, מלשון לגרש, ירחים. המילה גרש מופיעה עם ירח. כי מה קורה לירח? אחרי אמצע החודש, מה קורה לו? הוא יורד ויורד ויורד עד שהוא נעלם לגמרי. אז כשאדם מתחתן, זה התחדשות. הם מברכים אותו שהתחדשות כזאת תהיה כל החיים. היא תלך, היא תגדל, היא תגדל כל הזמן. אבל כשאדם מתגרש, אז זה כמו ירח שאיבד את כל האור שלו. באה התורה ואומרת לאותו חייל יהודי, הלכת למלחמה? יוצאים למלחמה, וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה, אתה רוצה להתחתן איתה. אנחנו אומרים לך, אומרת התורה לאותו יהודי חייל, לא כדאי לך. עכשיו זה נראה לך הכל טוב, יפה תואר, אבל אחר כך יהיה לך בן ממנה, איזה בן הוא יהיה? בן סורר ומורה. ואחר כך, בסופו של דבר, מה תעשה? או תסנה אותה ותגרש אותה. נכון, היא תתגייר בהתחלה ותבוא את כל התהליך, אבל לא כדאי לך, אז לא יצא מזה טוב. אז איך התורה רומזת שלא יצא מזה טוב? אומרת התורה, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. לא כתוב חודש. מהנישואים האלה לא יהיה התחדשות, לא יהיה התלהבות, יהיה פה ירח, כמו שכותבים בגט. באה התורה ואומרת לנו, פעמים חזר ומלמדים אותנו, הנה יש פה רמז לחודש אלול. איך רמז? במילה ירח, שאני בחודש הזה צריך לנתק, לגרש, להפריד את הדברים הלא טובים שיש בי. בחודש הזה להבין זה לא חלק ממני, הדברים הטובים הם נותנים לי את ההתחדשות, את ההתלהבות, את השמחה, הדברים הלא טובים לא מובילים טוב, לא לוקחים את האדם למקום נכון. אז מזה בחודש שלו אני צריך להתגרש, מזה בחודש שלו אני צריך להסתלק, להיפרד מהדברים האלה. לכן זה עמוס דווקא בשם אלול, זה מה שהפרשה שלנו באה ללמד אותנו. הפרשה שלנו באה ללמד אותנו, כשיהודי חי עם הרגשה ששום דבר לא מתחיל ולא נגמר אצלו, הוא יכול לקיים מצוות שכחה. גם כשהוא שוכח, והאינסטינג אומר לו, תסתובב, לך תיקח, הוא אומר, אני לא מסתובב. אני לא הולך לקחת, כי זה לא שלי. וכשאדם חי כך, אז הוא מבין, כשהוא משאיר פאה בשדה, פירוש הדבר, שום דבר לא נגמר אצלו, הוא זוכה בדין. שיש את ההרגשה הזאת, יש את הענווה, יש את הענווה, אפשר לפתות את הקדוש ברוך הוא עם זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אשרי העם יודעי תרועה, נאמר בתהילים, אנחנו יודעים לפתות את בוראנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנפתה אותו, שמפתים אותו בצורה הזאת, בתפילה, תשובה ומעשים טובים, זה שוחד, שהקדוש ברוך הוא, כמו שאומר רש"י, מחק רשע ייקח, להטות אורחות משפט. גם אם אנשים אולי חושבים שהוא רשע, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אתה כבר מסודר, אתה בסדר, אני יודע את האמת עליך, אני יודע מה אתה חושב, אני יודע מה אתה מרגיש. ואז בצורה הזאת זוכים בדין. ולכן כל זה רמוז במילה ירח. ירח, פירוש הדבר, לא חודש. פה צריך מהדברים הלא טובים להתנתק, לוותר עליהם, להיפרד מהם, שלא יהיו איתנו, הם לא ייתנו לנו את ההתחדשות. אז לכן הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. שבאמת רואים את הדברים באמת באופן הזה, אז מכוח זה זוכים למתרצה ברחמים. הוא מתפייס בתחנונים או מתפתה בתחנונים, מתרצה או מתפייס לדור אני כי אין עוזר. ואז אפשר להגיד באמת, אבינו מלכנו, חנינו בנינו כי אין לנו מעשים. נו, אם אין לנו מעשים, אז למה חנינו בנינו? למה עשה עמנו צדקה וחסד והושיענו? כי זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש שאין איתנו את המעשים. יש את הענווה הזאת, יש את ההרגשה הזאת של הכנעה, על ידי כך, כמו שדוד המלך בא ואומר, על ידי תשובה, מעשים טובים לתפילה, השומע התפילה יקבל את כל תפילותינו, ומכוח זה ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה. Thank you.